גם פרשת כתיסא וגם פרשת פרה. מדוע פרשת פרה עכשיו?
פרה
אדומה. בשביל מה?
הרוב פרשיות.
למה עושים, אז למה קבעו את פרשת פרה? אני שואל.
אבל אולי התיקון של העגל היה...
אבל סליחה, אבל פרשת כתיסא זה לא תמיד פרשת פרה. פרשת פרה,
כל
שבת הראשונה שאחרי פורים היא תמיד פרשת פרה. לא משנה מי הפרשת השבוע.
אז לקשר את זה לפורים?
כדי לתאר את התמיד
בגלל הפסח. נכון, כי עוד מעט זה חג הפסח. אז צריך להזהיר את האנשים להתאר מטומאת טומאת. ואיך אפשר להתאר מטומאת טומאת? על ידי פרה אדומה. לכן, יש פרשת פרה לפני פסח. דברים פשוטים. ברור. עכשיו, אז אנחנו נגיע לעניין של פרשת פרה. כמובן, השנה יצא שכתיסא ופרה יצאו באותו זמן, וזה מעניין, כי יש בכפרה של חטא העגל בפרשת פרה, במידה מסוימת. עכשיו, חטא העגל מובא בפרשת כתיסא. תשימו לב שכל הפרשיות של התורה הן זוגיות. זאת אומרת, כל פעם שהתורה רוצה לעסוק באיזשהו נושא, היא עוסקת בו בשתי פרשיות. רוצה לעסוק בבריאת העולם בראשית נוח. רוצה לעסוק באברהם אבינו, לך לך וירא. יצחק, חייסר התולדות. יעקב, ויצא וישלח. רוצים לעסוק בשבטים, וישב מקץ. רוצים לעסוק בראשית האומה, ויגש ויפה. רוצים לעסוק בשיעבוד מצרים, שמות וירא. ביציאת מצרים, בו ושלח. נתינת תורה, יתרו משפטים. ציווי המקדש, תרומת הצווה. תמיד כפול. חטא העגל, פרשה אחת. זה פרשה ארוכה, היה אפשר גם כן לחלק אותה לשניים. ולמה הזוגיות הזאת בפרשיות? יש איזה סיבה, כן? מה הסיבה של הזוגיות? כי כל דבר מופיע לפנינו בשני אופנים. דבר ידוע, מיד הרב ציודה, שכל דבר חשוב אנחנו מבוננים בו בשתי בחינות, מצד עצמו ומצד הצופה בו. כלומר, מצד עצמו זה מה שקוראים בפילוסופיה בשם אובייקטיבי, ויש המבט הסובייקטיבי על הדבר, מה הדבר הזה אומר לי. אז בראשית, למשל, זה מדבר על בריאת העולם, משהו קוסמולוגי, האלוהים בורא את העולם. זה אובייקטיבי מאוד, זה לא נוגע לי בכלל. אחר כך, פרשת נוח, תולדות האנושות. איך אני מקבל את זה? אתה לא יודע, זה סובייקטיבי. אבל החטא, פרשת כתיסא, כאילו מופקע מן הזוגיות. לא רוצים להתבונן בזה. כביכול זה מחוץ לסדר. פרשה שהיא מחוץ לסדר. זה מעניין, אז היא כתובה בתוך התורה, הפרשה הזאת זה מחוץ לסדר. והרקע ידוע לכם מן המערב, התורה היא סדר העולם. אלא מה? שגם מה שמחוץ לסדר הוא חלק מן הסדר. כן, אמר רבי נחמן מברסלב, כל העניין, מה הוא התכוון כל העניין? הוא אומר, כל תולדות העולם. זה להשיב את האי סדר להיות כסדר. כן? נראה לך שזה לא לפי הסדר, אז גם הבעל הגן הוא חלק מן הסדר. אבל אתה לא מרגיש את זה, כי כבר אמרו חכמים, אין בעל הגן מרגיש בבעל הגן. אבל זה חלק מן הסדר, בכל זאת, כן? ובכל זאת יש איזו זוגיות מסתרת לפרשת כתיסא, כן, כי אין דבר כזה פרשה בתורה שאין לה בן זוג, אבל הוא לא כתוב כאן. הבן זוג של פרשת כתיסא, נגלה לכם את הסוד, זה פרשת שמיני. בפרשת שמיני בספר ויקרא, זה הפרשה החמישית של ספר ויקרא, גם היא פרשה שיוצאת מן הזוגיות. זה פרשה שלישית של ספר ויקרא, גם היא פרשה שיוצאת מסדר הזוגיות, כי היא מתארת שוב את אותו סיפור שקרה בחטא העגל. כן, בני אהרון, נדב ואביהו. מה שקרה במקדש, מה שקרה בעם ישראל, קורה שוב במקדש אצל הכהונה. אם כן, זה הבן זוג. כלומר, גם בתוך החטא יש סדר פנימי, אבל הוא נסתר. גם בתוך החטא, בתוך הפירוד, בתוך חוסר הסדר, יש סדר נסתר. כן, כי אנחנו לומדים דבר גדול. שחטא העגל הוא חלק מסדר התורה. רבי צדוק הכהן מלובלין אפילו אומר יותר מזה, אומר כל החטאים של עם ישראל זה מסודר מראש, זה צריך להיות ככה. הוא אומר, אתם רוצים הוכחה? התורה כתבה חטא העגל, ואם יהיה ספר תורה בלי פרשת העגל, הוא ספר תורה פסול, וכל התורה שמותה של הקדוש ברוך הוא. אם כן, גם החטא הוא חלק מן העניין. וזה מסביר, כן, התורה כבר צפתה את חטא העגל. יש כמה רמזים לזה, משהו מה שאמרו, לא תעשו ניתי אלוהי כסף, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. שחז"ל אמרו שכבר כשישראל שמעו את הפסוק הזה, מיד חשבו לעשות את חטא העגל. כן? לא, יש פה, יש פה איזה ברור. לא תעשו נטי אלוהי כסף.
מה שיש נטייה לעשות?
כן? וחזל הדרשו, כן, ודאי שיש נטייה. אבל חוץ זה, למה הם חשבו לעשות? הרי כזו אומר להם לא לעשות. אלא לא תעשו נטי אלוהי כסף, חזל דרשו, שלא יעשו קרובים של כסף. לא יעשו קרובים של כסף. ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. אבל לי תעשו.
קרובים
זהב. הוא התכוון לקרובים. הכוונה הייתה לקרובים. אמרו בני ישראל, אם כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה לו אלוהי זהב. אם כן, זה מובן מה שאמרו חז"ל. ודאי, מיד חשבו לעשות את העגל בתור רצון השם. כן? זה ברור.
זה לא מסתדר.
למה לא?
כי זה רק חלק קטן מהעם שעשה. זאת אומרת, זה לא כל העם.
כי הם חשבו ככה. שצריך לעשות את הדבר הזה. אגב, זה ברור היה שצריך לעשות. אלוהי זהב, ברור שהיה צריך לעשות. מה? לא תעשה לך. אבל הקדוש ברוך הוא מדי צריך לעשות.
מה זה לעצמם?
אלא בעיה, עשו להם אלוהי זהב. מה זה אלוהי זהב שלנו? זה הקרובים. מה זה הקרובים במקדש? זה לא אלוהי זהב?
זה לא אלוהים. זה לא אלוהים.
זה לא ריבונו של עולם, אבל זה אלוהים.
זה לא אלוהים.
מה הבעיה? תגיד לי, מה שכתוב בתורה עד האלוהים יבוא דבר שניהם, למה הכוונה שם?
זה בדין.
בדין, נכון. אז אלוהים זה לא ריבונו של עולם.
מה, יש כמה מושגים לאלוקים?
המילה אלוהים, פירוש המילה אלוהים זה כל דבר שיש לו שלטון. נקרא אלוהים. גם הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהים. ברור? גם הוא נקרא בשם אלוהים. פלא גדול. אבל סתם קרה, אלוהים זה כל בעל כוח. לכן היה צריך לעשות אלוהי זהב. התורה ציפתה לעשות אלוהי זהב. אלא מה? הבעיה היא שכדי לעשות את זה, אתה צריך לקבל הדרכה מלמעלה.
הקרובים זה לא בעל כוח.
מי אמר לך?
איזה פן של אלוהים יש בה?
מתהפכים פניהם. בשעה שישראל עושים רצונו של מקום, מסתכלים אחד על השני. לא עושים רצונו של מקום, מסתכלים הצידה. זה פלא קצת, כן? כלומר, עושים קרובים כאלה שהם בעלי כוח לדבר. כתוב שכשהכהן הגדול היה נכנס למקדש, היה שומע את הקרובים מדברים אחד עם השני. ברור שכל כוח הוא מאת השם, כי השם נותן את הכוח. ברור. גם הדיין, אין כוחו אלא מאת השם ולא מעצמו. והניסיון פה היה שהאדם יקבע מיהו האלוהים. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בעולם. וזה הם עשו מדעת עצמם. כידוע, קרובים זה, מוצאים את זה בסלע, בכמה מקומות, בתנ"ך. לא, סליחה. בחפירות ארכיאולוגיות מצאו ציורי קרובים של עובדי עבודה זרה. איך זה נראה קרוב של עבודי עבודה זרה? זה נראה כמו איזה חיה, אריה או שור או מה שאתם רוצים, עם כנפיים, ומעל החיה הזאת יש ציור של האל, של אחד האלים. מה יש במקדש? עושים קרובים, ילדים קטנים, כנפיים, ומעל זה כלום. כן, זה בדיוק בא לבטא את האמונה של ישראל, שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. כי הרי מעל קרוביו אין כלום. זה בעצם, ולכן זה רחוק מהגשמה הקרובית, זה להפך ממה שחושב. אז גם העגל, אותו דבר. רוצים, תעשה עגל מזהב, כדי שעל זה תשרה שכינה. ויש דמיון בין קרוב לרכוב. כן, כתוב בשלום המלך, ולמרכבה עשה קרובים. קרוב זה דבר שרוכבים עליו. וירכב על קירוב ויעוף. כן, פסוק בתהילים. מה? ויעל על קירוב כתוב? וירכב על קירוב. ויקרב על קירוב ויעוף וידה על כנפי רוח. נכון? כלומר, קירוב זה כלי שרוכבים עליו. אז גם השור צריך להיות כזה דבר. בכלל, ביחזקאל יש תיאור של המרכבה העליונה. על מה הקדוש ברוך הוא רוכב? מה שם התיאור? מרכבה עם ארבע חיות. יש אופנים למרכבה כדי להתגלגל, ויש חיות שמושכות את העגלה הזאת, המרכבה הזאת. יש שם ארבע חיות, פני אחד פני אדם, פני אריה, פני שור ופני נשר. אבל יש תיאור שני של המרכבה בספר יחזקאל. תיאור השני, במקום שור כתוב כרוב. כלומר, עגל זהב או כרוב זהב, זה כמעט אותו דבר. מעניין. אז יש פה ניסיון לקחת אחד מרגלי המרכבה ולהוריד אותו לארץ כדי שתשרה שכינה. וזה מה ש... ולכן פונים אל המומחה בנושא. כולם הולכים לאהרון הכהן ואומרים לו, תשמע, עשה לנו אלוהים. זה דחוף. מה?
מי זה כולם? זה לא כולם.
מי שפנה. אלה שהיו לחוצים מזה שאין גילוי השם, כי משה הלך, ואתה צריך לעשות לנו משהו, תעשה לנו אלוהים.
יש דעה שאומרת שזה ערב רב במשה, כל הניסיון הזה...
זה לא משנה אם זה ערב רב.
זה ערב רב, זה עם ישראל
לא השם, אלה אלוקיך, הם אומרים על ישראל, אלה אלוקיך. כשאומרים ערב רב השם, זה טריק ידוע, כן? מי השם? היהודים, סליחה, ערב רב. מה מתכוונים בדבר הזה? ערב רב זה גם יהודים. אלא, זה הצד, לא, הם לא חתמים גויים. ערב רב זה גויים שהתגיירו ויצאו ממצרים יחד עם ישראל. והיו חלק משבטי ישראל. או במובן יותר רחב. כשאומרים ערב רב השם, הכוונה, ההשפעה של אומות העולם על ישראל, אבל זה יהודים שעשו. כן, כלומר, מי עשה? הערב רב שבי עשה. ברור? כלומר, זה לא מצד הטבע הישראלי שבא החץ, אלא מצד ערב רב שבי שבא החץ.
כן, אבל על הדעה הזאת אני שומעתי תשובה שאומרת שזה לא הולך עם המשפט אלה אלוקיך. כי אם זה היה ערב רב, נגיד שבי בעצמי יש נגע של עבודה זרה, אני לא יכול להגיד לעצמי אלה אלוקיך. אבל אם ערב רב זה רק באמת אלה שבאו, המצרים שהתגיירו וישראלים שהתחתנו עם מצריות, הם אומרים ליהודים אלה אלוקיך.
לא, זה לא עבודה זרה. להגיד אלה אלוהיך זה לא עבודה זרה.
למי פונים? מי הנושא למה הנושא של המשפט? אלה אלוקיך, ערב רב לעם ישראל.
תגיד לי, הערב רב לא ידע שמי שיוציא אותם ממצרים זה לא הזהב הזה? זה ברור. הרי זה פלא, בכל מקרה, עושים עגל, הרי אפילו האדם הפרימיטיבי ביותר רואה שהעגל הזה נוצר רק לפני 5 דקות. אני לא אגיד אלה אלוהיך.
הוא לא ידע, כתוב שקיבל את התורה, אמר נעשה ונשמע לעבודה זרה. אמר בקבלת התורה נעשה ונשמע לעבודה זרה.
כן, אבל ברור ש... אבל אלה אלוהיך אשר אלוך מארץ מצרים. אבל הם יודעים שזה לא הזהב הזה שהוציא אותם ממצרים. זה ברור, הם יודעים שעכשיו רק נעשה השור. אפילו אם אתה עובד עבודה זרה. כן? אז זה ברור שכל המשפט הזה, אלה אלוהיך אשר אלוך מארץ מצרים, לא מכוון לעגל. אלא זה מכוון לקדוש ברוך הוא. והראיה, אהרון עושה להם שור, זהב. הם מתחילים לרקוד. ואהרון אומר להם, חג לשם מחר. איך לא הרגו אותו? כי כולם הבינו בשם, אשר העלה אותם ארץ מצרים. אלא הם אמרו, אבל זה הגילוי שלו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך ארץ מצרים. אם לא, אז לא מובן מה שכתוב משל בספר הזוהר. כתוב שצריך להיראות את פני האדון השם, מי זה פני האדון השם? זה רבי שמעון בר יוחאי. אלא גילוי. אז כך גם פה, הם אמרו, אלה אלוהיך ישראל. לכל הבעיה היא שהם אמרו את זה בלשון רבים, כלומר שהם רצו לנתק את עולם הריבוי מן האחדות המקורית. זה לא, וזה שורש עבודה זרה בסופו של דבר.
מה זה אומר אלה אלוהיך?
מה?
מה זה אלה אלוהיך?
כלומר להגיד הנה אלוהינו זה, בלשון רבים, ואמרו אותו בלשון רבים.
ומה הכוונה כשהם אמרו את זה?
מה?
מה הכוונה
כשהם אמרו את זה? הם רצו לנתק את הריבוי מן האחדות.
מה הכוונה שם?
אני אסביר. יש תמיד איזה מין תאווה, איזה מין יצר הרע עמוק מאוד באדם להתנתק ממקור החיים. וזה מסיבה פשוטה, כיוון שהבורא יתברך נתן לאדם כוח לשלוט על כל העולם כולו, השליל אותו על התחתונים והעליונים, אם כן יש נטייה לאדם להשלים את זה עד כדי להיות אוטונומי לגמרי, לא להזדקף אלוהים. בסדר? ולכן יש תמיד איזה נטייה לקחת את הכוח האלוהי שבבריאה הנקרא אלה אלוהיך ולנתק אותו משורש השורשים. ולכן הם אומרים לאהרון, משה לא פה, ברוך השם, סוף סוף אנחנו נעשה בעצמנו אלוהים. והם הבינו שזה רצון השם כך.
זה גם הנצרות בעצמנו.
נכון, בדיוק הנצרות עשה בדיוק אותו רעיון. היא מסברתה קובעת איך מתקשרים לאלוהים. זה מה שנקרא הרגש הדתי.
כן, אבל הם הכניסו את הרגש הדתי בתוך העולם הזה, הם לא...
למה? הם אומרים, אנחנו נקבע, איך מתקשרים לאלוהים? על פי התיאולוגיה שלהם, על פי כל זה. והם מודים שזה גם מלטם. וזה הניסיון של הניתוק, כמו שקרה קיצוץ בנטיות. עכשיו, היה כל אמיתי בדבר הזה, כלומר, בני ישראל הרגישו, הרי צריך לשאול למה, את הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא סידר איזו סיטואציה כזאת? שבה יהיה משה בושש לבוא, ואז יגיעו לטעות הזאת. כנראה שזה חלק מן הסדר. כלומר, יש צורך לתת רגע מסוים של מרידה שיכולה להגיע עד כדי חטא העגל, כדי ליצור בישראל כוח חדש, אוטונומי. קיבלתם את התורה, יפה מאוד. עכשיו תסתדרו לבד. איך אתם נראים כשאתם מסתדרים לבד? למה זה חשוב? כי על ידי זה מתחדש בעם ישראל כוח תורה שבעל פה. אלמלא, אם משה היה מיד חוזר עם הלוחות ביד, תמיד היינו תחת העול של הכפייה של הקבלה מפי משה. זאת אומרת, תמיד תורה מן השמיים בלבד. תורה שבכתב בלבד. היה רגע אחד שבו האדם היה צריך ליטול יוזמה, כי משה לא הגיע. משה בושש לבוא. אז זה הזמן של ישראל לעשות משהו. וזה, וכלל גדול הוא שבכל התופעות החשובות, קליפה קודמת לפרי. הצד המקולקל קודם לצד המתוקן. אז התחיל קודם כל הצד המקולקל, ואחר כך זה הלך והתעדן ונעשה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה אנחנו עושים. אני ואתה. חיי עולם נטע בתוכנו. כן? חיי עולם נטע בתוכנו זה תורה שבעל פה. אז הקדוש ברוך הוא יצר אותנו כך. נתן לנו את הכוח לחדש בעצמנו תורה. מה? כן, אבל צריך שאנחנו נוכל לקבל. זה שמשה קיבל תורה שבעל פה, צריך קודם כל שיהיה בנו כלי, כלי נפשי, כדי שזה יחול בנו. איך תורה שבעל פה תחול בנו? זה על ידי מעשה חריף של מרידה. יש בהתחלה מרידה, אני אקבע. זה כוח של תורה שבעל פה.
אנחנו חייב להגיע לכם לעגל דווקא.
זה קשה לדעת אם לא. גם אהרון טעה בזה.
טעה
שעושה את זה בעל כוחו. אם זה בעל כוחו, הוא צריך למצוא את הנפש. מה זאת אומרת? מה? אי אפשר למצוא את הנפש על עבודתה? הוא טעה, כן. זה לא ברור, גם הוא חושב שכדאי, הוא מבין שזה לא לגמרי בסדר, אבל הוא אומר, כדאי להשתמש בזה כדי לרומם את העם על ידי זה. זה השיטה של אהרון הכהן. השיטה של אהרון היא לרדת למדרגה של החוטא, להשתתף איתו בחטא ולרומם אותו. וזה מה שהוא עושה. הוא עושה את העגל, בבקשה. אתם רוצים עגל, אני אעשה. וחג להשם מחר. זה לא לגמרי טעות. כי כך טבעו של אהרון. אהרון... לכן יש תמיד פיקוח של משה עליו. אבל זאת הייתה הפעם היחידה שלא היה פיקוח של משה. בעצם, מה מספרת לנו התורה בסיפור הזה? מה קורה לאהרון כשהוא בלי משה, ומה קורה למשה כשהוא בלי אהרון? הוא עושה שטויות והוא עושה שטויות.
מה עשו?
שבר את הלוחות.
יישר כוח, אמרו.
אז גם יישר כוח לאהרון, אם ככה. והראיה שאהרון נבחר לכהן גדול אחר כך. תסבירו את זה. כי הוא באמת מבין בשיטה הזאת. אלא מה? שאי אפשר להפוך את זה להדרכה כללית לכל הדורות. ולכן, זה לעולם הכהן הגדול נמצא תחת הפיקוח של משה רבנו. זה מעביר, אגב, עובדה מאוד עלומה.
אז זה משה רבנו, זה הבדין?
כן, סנהדרין. וזה מאוד מעניין, כי בהלכות יום הכיפורים, יש הרבה הרבה מאוד סוגיות שסובבות מסביב לסכנה שהדבר הזה יחזור על עצמו. תמיד, אנחנו חוששים שהכהן הגדול, כשהוא יהיה לבדו בקודש הקודשים, יעשה שלא כדעת החכמים. תמיד יש חשש כזה. הכהונה הגדולה, יש תמיד נטייה לבחור את הנתיב שלה שלא כדעת החכמים. ולכן צריך להשביע אותו, שלא לא ישנה מכל מה שמלמדים אותו וכו'.
זה מובן.
מובן.
שמחים שיוצא.
וזה מעניין גם אהרון ובניו. אהרון ובניו בפרשת שמיני גם כן מין טעות כזאת. שבע ימים שומעים למשה, בסדר, ביום השמיני אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, כי הכהונה הגדולה היא שייכת לעולם אחר.
יותר גשמי או יותר רוחני?
יותר רוחני, שייך לעולם הבא. בעולם הבא מצוות בטלות, לא חייבים לשמוע לחכמים בעולם הבא.
מה, אהרון היה יותר רוחני ממשה?
הוא שייך לתיקון העולם הבא. משה, תיקון העולם הזה, הוא מחליט, כך צריך לעשות, עבודה זרה אסור, זה מוצא. אז משה בא והוא קובע את ההלכה. עכשיו, זה שמשה שבר את הלוחות, כל הכבוד, למה? מה זה טוב שהוא שבר את הלוחות?
שלא יפה גם אותם לבד.
אל תדאג, שברי לוחות נשארו.
זה לא מתאים למדריגה של...
יש לזה כמה סיבות. יש סיבה מהן מה שלמדנו בשבוע שעבר, זה הציל את ישראל. כי הרי הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הם עברו על מה שכתבתי בלוחות. כתוב, לא תעשה לך פסף, פשוט זה כתוב, אין לוחות. אז זה מדרש שאומר, כן? לא, זה פשוט. כלומר, זה פה היה מבחן גדול. מה יותר חשוב, התורה או עם ישראל? שאלה ידועה. אז משה היה פה במבחן, והוא הכריע שעם ישראל יותר חשוב מהתורה. כי המציאות מכריחה, זה כמובן שהם כבדים. המציאות של ההכרח להמשיך את עם ישראל מכריח לשבור את הלוחות, זה כמובן.
לא צריך
לסיים. זה כן רציני, כי משה רוצה, זה כתוב שהוא אחד, שהתורה אומרת שהוא אחד, הוא אחד ושלח. זה מחויב המציאות שהוא ירצה כך. עכשיו, אבל יש פה משהו אחר, בזכות זה שהוא שבר את הלוחות. אז נולדה בעולם שכחת התורה. נשכחה התורה. נשכחת התורה, צריך עכשיו לעשות כל העמל של תורה שבעל פה לשחרר אותה. כי שבירת הלוחות גרם שהשראת התורה בישראל נפסקה לרגע. אז יסוד השכחה נתחדש בעולם. מה? השבירה גרמה שלרגע נשכחה התורה. זה תורה שבעל פה. כן. כי יש שם שותפות, פסול לך את הלוחות האלה,
כן,
ואני אכתוב. כלומר, יש פה שותפות בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם.
הוא יכתוב על ידי בן אדם.
לא, הפיסול, הפיסול זה, לא, הפיסול זה אדם, והכתיבה זה הקדוש ברוך הוא. כן, וחטפתי על הלוחות.
ואז מה שאמרנו על המדרש
שאמרנו מקודם. שהוא שבר את הראיות. טוב, חזרו בתשובה. נכתב מחדש, אבל כבר נמחלו, עשו תשובה. כן, זה הזמן המספיק כדי לחזור בתשובה. אפשר ללמוד הרבה, הרי הגמרא אומרת שכל הפרשה הזאת נכתבה כדי ללמד את הציבור שצריך לחזור בתשובה. מה? המדרש, הגמרא הזאת? זה גמרא, לא זוכר איפה. כתוב שאם, אני חושב מסכת יומא, שאם ציבור חטא אומרים לו לך אצל ציבור, אם יחיד חטא אומרים לך אצל יחיד, דוד המלך, שגם הוא ידע לחזור בתשובה. כי מצד מה התורה לא נשכחת? בגלל שיש לוחות הברית. לוחות הברית זה נוכחות של מעשה אלוהים בין בני אדם. מעשה אלוהים הזה נשבר. התורה חתרה למעלה. אז יכול נשכח. השכחה הזאת מאפשרת לכתוב תורה שבעל פה. וזה מעניין מאוד, יש בפרק למד א', כתוב, כתוב לך את הדברים האלה, למד ג' זה. מה? לא, 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 כי על פי, כן. לא, זה פרשת משפטים, יש שם הפסוק הזה. לא משנה, כתוב, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. שמזה למדו שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. שנאמר, כי על פי הדברים האלה. כלומר, דווקא בזכות חטא העגל נכרתה ברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל. כי למה יש צורך בברית? בשביל מה צריך ברית? בשביל מה צריך הסכם? ברית זה נצרך בשעה שיש חטא. כשאנחנו צדיקים אין צורך בברית. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו מצד הזכויות שלנו. מתי צריך ברית? כשאנחנו לא עומדים בתנאים, אז יש ברית ששומרת עלינו. וזה התגלה דווקא על ידי... כן, אז דווקא צריך לעשות חץ כדי לגלות את זה. חטא העגל. טוב מאוד, חטא העגל.
הרב מקודם יוצג מגם עכשיו. הוא כאילו מצדיק...
אני מגן על חטא העגל, כן.
זה לא הגיוני כל כך.
למה?
למה? כאילו שזה צריך להיות תהליך ברור מאליו, ש... אבל צריך לתת חטא.
נכון.
למה זה טוב? נו,
נו, נו.
זה לא ברור
קצת שם.
מה?
לא, זה קרה בדיוק. אם זה כבר קרה,
לא הבנתי.
הוא אומר זה ככה צריך להיות.
היה נשאר רק תורה שבכתב, ולעולם היינו עומדים במצב של נכות, שלא היינו במצב של נכות, שלא היינו מסוגלים לחדש תורה לידי עצמנו. אלא תמיד היינו תלויים במאמרו של הקדוש ברוך הוא. לא, זה ילדות. זה ילדות. כלומר, הילדים רוצים תמיד שיעשו את הכל בשבילם. וריבונו של עולם רצה שהאדם יתבגר. זאת אומרת, שגם הוא יהיה שותף במעשה בראשית. אז צריך ברגע הראשון איזה מעשה חריף של הניתוק.
אבל הייתה סכנה שעל ידי נתנת הלכות ראשונים, בעצם תנטל מעם...
נשאר ילדים לעולם.
תנטל מעם מהבחירה החופשית היסודית מרצון בעצם.
כלומר, תמיד להיות כפוי תחת ההר כזה, כן?
כן. כלומר, הוא אמנם, זה יהיה מרצונו, כלומר, הוא ירצה להיות כפוי.
כן, אבל אקסטנדה כזאת, מתמדת. אני רוצה כל הזמן אור השם, אור השם, אור השם.
ושאלה
פילוסופית,
מה יותר טוב, אם
יישאר
ילד תחת השם או להיות מבוגר
שעושה
אותו?
כן, היה איזה פילוסוף יהודי בשם מנרי חיינה. שמעת עליו?
כן, כן.
מנרי חיינה, היה איזה יהודי שהתבולל בגרמניה. והוא הרגיש שהיהדות זה הכל מיושן כזה. ראה, ביוון, היו שם גדלות אנושית עצומה. בסוף ימיו, חזר בתשובה, כן, חזר בתשובה, אני חייב. ואז הוא כותב משהו מפליא, הוא אומר, תמיד הרצתי את היוונים, אבל בעצם גיליתי עם הזמן שהם תמיד היו ילדים, ואילו ישראל תמיד היו מבוגרים. זה לא, השאלה הפילוסופית הזו שאומר, היא בעצם מחלוקת עתיקה. גם אצל אריסטו רואים את זה, אריסטו אומר שהעיקר בחברה זה הצעירים. העיקר בחברה זה צעיר. ובישראל אומרים כי מלאך השם צבאות בציון ונגד זקנת כבוד, שהעיקר הוא הזקן. סוג אחר לגמרי.
זה כל התפיסה העליון בארצות הברית.
כן, כן.
כן. יותר חשוב.
I want to be forever young. כן?
העולם שלך שייך לצעירים.
כן, כן, בדיוק. אנחנו, we are the world. כן. אנחנו העולם. וישראל הם כאלה מיושנים כאלה, עם זקנים ארוכים, אלא שיש מובן של המילה קדם בעברית. כשאומרים קדם, זו מילה בעלת משמעות כפולה. קדם זה קדימה וגם קדם. זאת אומרת, מי שקדמון הוא המגלה מה עתיד להיות בקדם מקדימה. כן? כלומר, יש מה שנקרא בעולם נטייה למיד לריאקציה, רוצים לחזור לישן. בישראל לא חוזרים לישן, חוזרים לקדם. כלומר, למה שהיה לפני הישן, והוא הצעיר לעולם. לכן יש בעם ישראל, תמיד העליונות של ישראל נקראת בשם בחירה, עם נבחר, אשר בחר בנו. נשון בחור. ישראל הם בחורים לעולם. וזה נראה כיוון שזה כל כך צעיר שבחיצוניות שלו זה נראה זקן. אני יודע אם זה מסיב ברור. כן, איזה נשאר רבי נחמן מברסלב מספר באחד מהסיפורים שלו במאיסה מזיין בטלר, שבעה קבצנים, יש אחד שהוא עיוור, אחד הקבצנים הוא עיוור. אז הוא אומר, אתם חושבים שאני עיוור? אני רואה יותר טוב מכולכם. אני רואה כל כך טוב שאני בעניינים של העולם הזה עיוור. ישראל כל כך צעיר שהוא נראה זקן. זאת אומרת, זה מדרגה כל כך עליונה של צעירות שאי אפשר שהיא תופיע בעולם הזה. לכן ישראל נראים זקנים.
מה הכוון אריך
הענך?
מה? אריך הענך. שכוון שמה הגבלים מגדים והיהודים מבוגרים.
מה התכוון היינה? הוא התכוון להגיד שאצלם תמיד הייתה מין תמיהה, כן? היוונים תמיד הולכים עם מבט כזה לעולם, עכשיו אנחנו מגלים את העולם, זה חדש. לא יודעים שום דבר ממה שהיה, מכאן ואילך נתחיל נראה. יש תמיד את הפליאה של הילד, כל ילד מגלה דבר חדש. וואו, זה יופי, איזה יופי, חדש, חדש. אבל לרצות להיות צעיר לעולם, זאת אומרת לא להיות מסוגל לעולם להשלים דבר. תמיד אתה מחפש את החוויה של ההתחלה. תמיד מחפשים את החוויה ההתחלתית. ואילו אצל הזקן יש ריבוי חוכמה מפני, לא מפני, אפילו לא רק מפני הניסיון, אלא הזקנה עצמה מקנה חוכמה. בישישים חוכמה ובורך ימים תבונה. זה כזה, כן? וזה, גם המהר"ל מפרג מסביר את זה, מפני שכשאדם עדיין לא הגיע לזקנה, אז הוא עדיין קונה לעצמו את כוחות הנפש, כוחות החיים שלו. ויש מי שכבר עבר את הכל, אז הוא נבדל, נבדל מן העולם הזה, ואחרי הוא זוכה לחוכמה של מעלה.
אבל גם אצל הזקן,
יש אנשים שחיים הרבה זמן וישארים ילדים כל הזמן.
אתה יכול להיות זקן באותו זמן. חלק מהדברים אתה עוד לומד, וחלק אתה מה שלמדת, אתה... הנה, עכשיו נלמד חידוש חדש בתורה, אז אני ילד.
בדיוק.
לא, החידוש הזה הוא חידוש זקן.
מה הכוונה?
זאת אומרת, אצל תלמידי חכמים, כשהם לומדים חידוש, זה מסתדר עם כל המסכת הידועה להם. זה לא חידוש סתמי לעצמו. כן? זה פשוט, זה כמו יין שהולך ומתיישן. והיין הראשון כבר קיים. ההתיישנות היא החידוש. אז בואו קצת הסברנו למה צריך להגן על חטא העגל.
רב, לגבי הברית זה קצת בעיה פה.
מה הבעיה?
כאילו, הרב אמר שאין צורך בברית.
אלא בין שייך לחטא.
כן. כלומר, לפני חטא העגל לא היה בעצם צורך בברית, כי העם היה שייך לשם באופן אחד. אז מה זה ברית בין הפרים?
זה על הארץ. זה ברית על הארץ. על ברית על הארץ, ודאי שהיינו צריכים. כן, אבל פה נדבר הברית על שכינה. זה שהקדוש ברוך הוא ישכון בישראל. היה אפשר שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ארץ ישראל. כי מגיע לנו. למה? כי ככה הוא הבטיח לעבוד. ואחרי זה היה עוזב אותנו.
אבל זה לא מסתדר עם כל הזה. מה? זה קדם לבריאה בכלל. הבחירה היא...
אבל הברית היא הופיעה רק בדור מסוים.
הכוונה של הברית זה הופעה בעולם הזה, או שזה ברית שורשית? אם זה הופעה בעולם הזה, זה מסתדר. כי כמעט בעולמות עליונים הברית קיימת, ובעולם הזה יכולה להיות...
היא עוד התגלתה, ולכן היה צריך לזכות בה. איך זכינו בה? על ידי החטא. החטא הכריח...
וזה זכינו לגילוי הברית הזאת.
נכון. החטא הכריח שתתגלה הברית. וזה בדיאלוג המיוחד מאוד של משה עם הקדוש ברוך הוא מיד אחרי החטא. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני סלחתי, ומשה לא מסכים. איפה זה כתוב? כן, משה מבקש ככה, הקדוש ברוך הוא הרי מוכל, הקדוש ברוך הוא אומר זה בסדר, אני לא אצא להם שום דבר עכשיו. משה אומר, זה לא מספיק. אז אומר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי, העל את העם הזה, אתה אומר לי להביא אותם לארץ ישראל, ואתה לא הודעת אני את אשר תשלח עמי. לא אמרת לי מי ילך איתנו. מה זאת אומרת מי ילך איתנו? מי צריך ללכת עם ישראל?
ולא אמרת לי מי האנשים שבאים, זאת אומרת, סוג של אנשים באים.
מה זה היו לי? אם
אתה
תהיה איתי. אם אתה תהיה איתי. אם הקדוש ברוך הוא או מלאך יבוא איתי. אם זה מלאך, סימן שאנחנו כמו כל עם בין כל העמים, לא אכפת לו מאיתנו. אם אתה אומר שאתה בא, זה יחס מיוחד. אז זה כדאי לעשות את ההיסטוריה היהודית. לי זה לא כדאי. בשביל מה להוסיף עוד היסטוריה, עוד עם בהיסטוריה. כן? זה מה שאומר, ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם אתה תחן בעיניי, אז תסביר לי פה. אז נדלג לפסוק, ויאמר, פניי ילכו, והניחותי לך. כלומר, אני, פניי ילכו, זאת אומרת, הגילוי הישיר שלי ילך, במובן הזה של יסתלק, והניחותי לך, ואתה תנחה את העם. אז אתה תנחה, או מלאך ינחה. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. משה פה עכשיו הוא זה שרוצה שהקדוש ברוך הוא ישמיד את ישראל, פתאום.
מה?
עד עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר, אני אשמיד, משה אמר, לא, אל תעשה. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני לא משמיד, אז משה אומר, אז תשמיד אותנו.
רגע, איך אומר תשמיד אותנו?
אומר, אם אין פניך הולכים, אם אתה בעצמך, ריבונו של עולם, לא בא ולא מתלווה עם ישראל בהליכתם לארץ כנען, אל תעלינו מזה, תשאיר אותנו פה, תחת ההר.
רגע, אבל קודם פניי אליך זה משמעות אחת, ועכשיו אם אין את
המשמעות... נכון, 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 כן, בשביל זה יש רשי. כן? ואני חותי לך. כן? ובמה יוודע איפה? זה, הנה, הפסוק הבא אומר את זה מפורש. ובמה יוודע איפה? כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך. הלא, בלכתך עמנו. ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. כלומר, אם אתה לא רוצה לבוא איתנו, אל תעשי היסטוריה יהודית. חבל על הזמן. חבל על כל המאמץ. זה מעניין, כלומר משה פה עומד בתקיפות, עכשיו אומר, אתה אמרת שלא תשמיד אותם, אז אני מבקש שתשמיד אם אתה לא רוצה לבוא איתם. אם כן, הקדוש ברוך הוא יסכים. כן, ויאמר השם אל משה גם את הדבר הזה. ופה הדרישה של משה היא מעניינת מאוד. כן? ונפלינו אני ועמך, משה ביקש, כך אומר רש"י בשם חז"ל, שתשרה שכינה על ישראל ולא תשרה על אומות העולם. ככה משה ביקש. כן? מה אכפת לו למשה שתשרה שכינה על אומות העולם? הרי שכינה תשרה בישראל. אז מה זה הקנאות הזאת? כן? מה מצורך של הגויים גם כן? אלא מה? אם שורה שכינה אצל אומות העולם, כל אחת מאומות העולם תדע את תפקידה בתוכנית האלוהית. כלומר, מה שהתורה מגלה לנו, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו בתורה, מה התפקיד שלנו? אז הקדוש ברוך הוא מגלה את זה גם לאומות העולם. מה התפקיד של כל אחת? תארו לעצמכם שעשיו ידע בידיעה נבואית אלוהית את מידת הצדק שבמעשיו.
טוב מאוד.
היה גרוע מאוד, לא יכולנו לעמוד נגדו.
לא, אז הייתו כאן כל העולם.
מה?
אז הייתו כאן כל העולם.
לא, להפך. הוא היה, לעולם לא היה עוזב את מלחמתו בישראל.
למה שהם נלחם בנו?
מה?
הוא היה רואה את הצדק שבי...
לא, היה רואה את הצדק של מלחמתו.
הצדק שלו.
הרי זה שעשיו נלחם בנו, זה רע, נכון? אבל יש תוכנית אלוהית למה עשיו נלחם בנו. אז תאר לעצמך שקדוש ברוך הוא היה מגלה לעשיו למה הוא נתן לו לעשות את זה. כן? לא לגמרי, ברוך השם.
אם המלאק היה יודע, רגע.
תאר לך שהמלאק היה יודע.
יכול להיות שאם המלאק היה יודע, הוא היה משמיט את עצמו.
כן, אבל אין השארת שכינה במלאק. הוא יודע מטבעו, כן? בגלל שהוא אדם שהוא מאוד מודע לנשמה שלו. אבל תאר לך שגם הייתה לו תורה כתובה, שבה מת השם, כן? אל המלאק, להסביר לו מה הוא צריך לעשות. איזה כוח זה היה?
אבל יכול להיות שהוא היה זה.
אה? להפך, זה מאפשר את תיקונם. כי אלמלא זה, ישראל לעולם לא יוכל לעמוד, ואז תיקון העולם לא יגיע.
אבל אם המלאק...
ולכן צריך להסתיר מאומות העולם בזמן מסוים את החילם, כדי לאפשר לישראל לתקנה. כן, מה אתה אומר?
אם המלאק ידע את תפקידו בעולם, יכול להיות שהוא עוזר לנו להשמיד את עצמו.
לא. לא, כי זה התפקיד, זה התפקיד שלו, שאתה יודע.
התפקיד שלו זה שאני אשמיד אותו.
זה התפקיד שלו, זה התפקיד שלו שאתה יודע. דרך תורת ישראל. אבל מהי התורה שלו?
סובייקטיבית.
לא, זה תורה שלו. 70 פנים לתורה. כן? כנגד 70 אומות העולם. אז אנחנו קיבלנו פן אחד, מתוך ה-70 האלה. כן? כל ה-69 האחרים לא ידועים לנו. לפעמים התורה קצת רומזת לזה, כן? הקדוש ברוך אומר, נבוכדנצר עבדי. יש פסוק כזה, בירמיהו. נבוכדנצר עבדי. או הוי אשור שבט אפי ומטה בידם זעמי. בפני השורשים בלבד. זה נקרא תורה סובבת. סחור, סחור. לכן לא כל המרבה בסחורה מחכים, כל המתעסק בצד המסחרי הזה של התורה, מהצד הזה שפונה לאומת העולם. כלומר, צריך להתעסק בזה ולא יותר, לא יותר מדי. למה? כי אז אנחנו מבססים את החוכמה מיוחדת לישראל. כן? אבל אצל הנביאים הייתה ידיעה כזאת. כן? הנביאים ידעו על כל אומה ואומה, מה עניינה, מה חלקה בתוכנית האלוהית הגדולה. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא רצה לשלוח נבואה לאדום, לקח דווקא נביא שם עם משפחה אדומית, את עובדיה, הנביא עובדיה. אז הוא ניבא לאדום, וכדומה. כן? כי יש דבר השם אל אדום, אבל זה קצת, שורשים מלבד. שאם לא כן, אז הישראל לא הייתה מקדמת. וזה מה שביקש משה, הלא בלכתך עמנו דווקא. כן. טוב, על פרשת פרה לא הספקנו להגיד כלום. טוב.